אז ערב טוב, כמו שכתבנו בהודעה, הנושא שלנו היום זה איך עושים את המעבר בין לאומיות לאוניברסליות, כלומר בין הכניסה פנימה לתוך העם שלנו, האהבה לעם שלנו, החיבור לעם שלנו, הרצון שלנו כמה שיותר לפטריוטיות לאומית, לבין הרצון שלנו להיות כלליים, להיות מחוברים לכלל העולם, לעשות טוב לכל העולם, וכל מה שקשור על זה הדרך. אנחנו נראה פה בעזרת השם שלוש פסקאות שיתנו לנו את בעזרת השם את התמונה המלאה איך עושים את הדבר הזה. אנחנו נתחיל עם פרק, עם פסקה ו' בפרק שלנו. אנחנו נמצאים בפרק ו', פרק ו', פסקה ו', זה השיעור האחרון שלנו פה בפרק הזה, ונתחיל עם פסקה ו', נקרא אותה וממנה נעבור לעוד שתיים נוספות. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף הפי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכלליות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה מגרעות של אהבה פרטית יתרה. אהבה פרטית, הכוונה היא אהבה ללאום הישראלי, זה נקרא פרטי ביחס לכלל העולם. על כן, עתיד משיח בן יוסף להיהרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. לכן החלקו חז"ל בפרק החליל, מסכת סוכה בדף נ"ב, על הפסוק והביטו את אשר דקרו, האם זה נאמר על משיח בן יוסף או על יצר הרע, מי מהם נהרג. אז מה הנקודה בפסקה הזאת, שבדרך אגב הרב מסביר לנו למה משיח בן יוסף יהרג, מה המשמעות של זה שמשיח בן יוסף יהרג? אז קודם כל בוא נגיד את ההגדרות. ההגדרות הן, לפי הדברים של הרב פה, משיח בן יוסף זה הלאומיות הישראלית המוגדרת. כלומר, יוסף הוא יותר עוסק בצד הלאומי, ואל תקשו עכשיו שאלות שהן אפשר להקשות אותן, אבל בכוונה אני אומר, שימו את זה רגע בצד, מזה שיוסף תקע במצרים, היה משביר לכל ה... כי מדובר פה על יוסף, מדובר על הלאומיות. כלומר, יוסף מבטא את המציאות היותר מעשית, את המציאות היותר טבעית. זה יוסף, יוסף גימטריה ציון, יש ציון ויש ירושלים, ירושלים זה יותר הרוחניות, ציון בהרבה מקומות, לא בכל המקומות, אבל בחלק מהמקומות, ציון, יוסף, זה המציאות הגשמית, המציאות החומרית, המציאות החומרית לא בצד השלילי שלה, אלא המציאות החומרית בצד החיובי שלה. זאת אומרת, בצד הטבעי של כל אומה ולשון, אוהבת שיש לה מדינה משלה, ויש יש, יש סמלים למדינה הזאת, יש לה דגל, יש לה המנון, ויש פטריוטיות, יש איזו תחושה, יש איזו תחושה חזקה של קרבה פנימית, רגשית ושכלית לאומה שלך, ללאומיות שלך, הספציפית שלך, וזה קיים גם בצורה מסוימת גם אצל אומות העולם. וקיים אצל עם ישראל בוודאי, כי עם ישראל הוא עם מיוחד, הוא עם ש... שהוא... ש... 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 שיש אהבה, יש מצווה מיוחדת, שתהיה אהבת ישראל. שיהיה חיבור ל... לעם ישראל, שיהיה חיבור לחברה הישראלית, למדינת ישראל וכו'. זה יוסף, זה משיח בן יוסף. משיח בן דוד, הוא מבטא את, ה... את השאיפת על. שאיפת על זה שזה לא ייגמר פה, אלא אנחנו אור לגויים, אנחנו רוצים להביא את האור המיוחד הישראלי, הלאומי שלנו, לא רוצים שזה יישאר רק פה בתוך, בתוך המגרש המצומצם יחסית שלנו, של האומה שלנו, אנחנו רוצים שזה יתפשט ויגיע לכל מרחבי העולם, את אותם דברים גדולים שיש לנו, את אותה אמונה ואת אותם ערכים, את אותו מוסר ותורה, מה שאפשר להביא מהתורה הזאת לגויים, אנחנו רוצים שזה יגיע לגויים. ואז אומר הרב דבר מאוד מעניין, שחייב להיות שלב שבו תהיה הריסה של הלאומיות הישראלית המצומצמת לפני שנבנית הכלליות, הפריצה הזאת לרצון הזה להתחבר לכל העולם. וזה הכוונה שהגמרא אומרת שיהיה הספד לעתיד לבוא, זה גמרא מסכת סוכה בדף נון ב', פסוק בזכריה, והביטו את אשר דקרו, ויהיה מספד גדול, והמספד הזה יהיה או על משיח בן יוסף שנהרג, או על יצר הרע שנהרג. אגב, בסוגריים, טוב, אני אגיע לזה תכף, אבל זה משהו יפה שם. עכשיו, בצורך העניין הזה אומר הרב, מה הכוונה משיח בן יוסף יהרג? הכוונה היא כזאת, שבאופן טבעי, עם ישראל מחובר אוהב את עצמו, כמו שכל העם אוהב את עצמו, ובטח עם ישראל אוהב את עצמו. כי הוא יודע כמה הוא נבחר, וכמה הוא עם סגולה, וכמה הוא מיוחד. אז הוא אוהב את עצמו מאוד. עכשיו, איך יקרה המעבר הזה, שפתאום מי לאהוב את עצמו, הוא פתאום צריך לאהוב את כולם? זה משהו לכאורה לא טבעי, כי כשאתה אוהב את עצמך, אז אתה מרוכז בעצמך. אתה פחות חושב עכשיו על אחרים. אתה פחות יש לך כוחות בפנים, פחות יש לך מקום בפנים להרגיש את האחרים. אבל הרי אתה חייב להגיע למקום הזה שאתה מחובר לכולם. אז איך זה יקרה? אז אומר הרב, זה יקרה על ידי זה שמשיח בן יוסף יהרג, זאת אומרת, משהו יחלש, משהו ייפגע באהבה שלנו לעצמנו, אבל יהיה בזה משהו טוב. שימו לב, יהיה בזה משהו טוב שיחלש האהבה שלנו לעצמנו, כי אנחנו נבין שזה בא בשביל... ברוך השם. שזה בא בשביל שאנחנו לא נאהב רק את עצמנו, אלא גם נאהב את האחרים. ועכשיו אני אגיד לכם משהו בעל פה, ואני תכף אקרא את זה בפסקה בפנים, בפסקה אחרת, בפרק אחר. אבל אני רוצה, עכשיו זה המקום להסביר את זה בעל פה, כי יש פה נקודה ממש אמיתית מאוד מאוד במציאות של החיים שלנו, בדור שלנו ממש. אתם אפשר לראות את זה בעיניים ממש בחוש את הדבר הזה, כן. לא, אז מצוין. אז אתה ממש עכשיו מביא לי ממש אפשר לומר כמעט אפשר לומר להנחתה, בדיוק מתחבר למה שאני רוצה להגיד עכשיו. אם השאלה תהיה עדיין בעוד 5 דקות, אז תגיד לי. אז שימו לב עכשיו למורכבות איך זה צריך לעשות בצורה הכי עדינה. ואני אסביר למה הכוונה. אני אגיד קודם את המצב האופטימלי, המצב הבריא, המצב הנכון, ואחר כך אני אגיד את מה שיכול להיות בעייתי. המצב הבריא והנכון, וזה קשור בדיוק לשאלה שלך, נריה, בוא נתחיל מהאדם הפרטי, כמו שנריה שאל, זה יהיה לנו קל, ואהבת לרעך כמוך. כמעט בכל הפלא יועץ, אם אתם מכירים את הספר הזה, זה ספר שמומלץ מאוד ככה כספר מוסר, לפי ערכים, לפי א' ב', יש לו ערך שנקרא אהבת עצמו. אולי אפילו זה, לא יודע אם זה הערך הראשון, אני לא סגור על זה, אבל יש לו, או שזה בתוך ערך אהבה, או שזה ערך בפני עצמו, אהבת עצמו. והוא אומר, אני כמעט בטוח, אל תפסו אותי על המילה, אבל כמעט בטוח, אם לא, אז מישהו אחר אומר את זה, שאדם לא יכול לאהוב מישהו אחר אם הוא לא אוהב את עצמו. כלומר, זה לא שלילי לאהוב את עצמך, זה מאוד מאוד חיובי. לאהוב את עצמך זה לדעת מי אתה, וקדוש ברוך הוא ברא אותך, ויש לך ייחודיות, ויש לך אופי, ויש לך תכונות, ויש לך דברים, מלא דברים טובים. הדברים הלא טובים, אתה עובד עליהם, אתה מתקן אותם. אבל אתה אוהב את עצמך, כן, ואתה גם דואג לעצמך, ואתה מתלבש יפה, ואתה, בסדר, מסתרק יפה, לא יותר מדי, כמו יוסף ככה עושה בלוריות וזה, אבל אתה מכבד את עצמך ואוהב את עצמך, ולהסתכל במראה, אתם יודעים, פעם אמרו שהיה כתוב בהלכה שגברים אסור להם להסתכל במראה, כי זה דרך נשים, כתוב לא ילבש גבר שמלת אישה, ורק אישה דרכה להסתכל במראה, אז גבר אסור להסתכל במראה, אפילו בזה של התפילין, אפילו הפוסקים מתלבטים בזה שמסתכלים בתפילין, כדי לראות שהתפילין הם באמצע, אם הם בזה בעיה שמסתכלים במראה. היום כבר ככה אומרים, מה, זה לא בטוח שזה רק מנהג נשים להסתכל במראה, יש גם בנים, גם גברים שמסתכלים במראה. הכל פנים, אז שישנו קצת מהאנשים, לא בכזאת יסודיות, קצת בקטנה ככה, שהם נחמדים. הכל פנים, נחזור לעניין, אז אדם לא יכול לאהוב את האחר אם הוא לא אוהב את עצמו בדיוק כמו שנאמר, אהבת לרעך כמוך, אתה אוהב את עצמך כמו שצריך, אתה יודע מי אתה כמו שצריך, אתה יודע לתקשר עם עצמך כמו שצריך, אתה יודע להרגיש את עצמך כמו שצריך, אתה גם תאהב מישהו אחר כמו שצריך. אתה גם, בין אם זה חבר, חבר גבר, בין אם זה חבר, חברה, אישה שתהיה לך, ככל שתהיה אתה עם עצמך יותר טוב, אתה גם תדע יותר לאהוב, לתת, להתחבר, כי אתה, מצוין. זאת אומרת, המצב האופטימלי, כמו באדם הפרטי, ככה גם בלאומיות. עם ישראל צריך לאהוב את עצמו חזק, לאהוב את עצמו מאוד, להכיר את עצמו מאוד, להיות מאוד ישראלי, אתם זוכרים פסקאות, אני לא אחזור עליהם עכשיו מפרק ג' אני חושב, להרגיש ישראליות, לחשוב ישראליות, ממש כאילו ללמוד את הטבע הישראלי של הנשמה, דיברנו על זה בזמנו, איזה מידות יש לעם ישראל, והתורה המיוחדת של עם ישראל, שככל שאתה לומד אותה יותר, אתה נהיה יותר ישראלי, וכן על זה הדרך, כל הערכים האלה, זה, המצב הנורמלי והאופטימלי הוא שאנחנו אוהבים את עצמנו מאוד וטוב, ומתוך כך אנחנו באים ואוהבים גם את הגויים, ומתחברים אליהם, ורוצים להקרין אליהם את כל הטוב שיש בנו. ופה יש חשש גדול מאוד, והוא שאנחנו נבוא לאהוב את הגויים לפני שאהבנו את עצמנו. זה חשש מאוד מאוד גדול, שאם תשאלו אני יודעתי, זה מה שקורה בדור שלנו לרבים מאחינו, אהובינו, אנשי השמאל, שהם באמת הרבה פעמים אנשים מאוד, שהמחשבה שלהם היא מאוד גדולה, והם חושבים באמת, הם באמת אכפת להם מהאדם בכלל בעולם, ולא רק מעם ישראל. מה הבעיה? הבעיה היא שזה נעשה אצלם, וממילא בכל האומה, כי בסוף הדרך הישרה, הדרך הבריאה היא, שקודם כל עם ישראל, בצורה באמת עמוקה ומשמעותית, יודע מי הוא, ומתוך כך, הוא מבין שתפקידו ואחריותו הם לא נגמרות בו, אלא הוא רוצה להביא את זה לכל העולם. אבל אם משתבש הסדר, אז אנחנו רצים לאוניברסליות לפני שעוד הספקנו לאהוב, הגענו באמת להכרה עמוקה את הערך שלנו ואת מי אנחנו. ומה שאמרתי עכשיו, במחילה רגע, קפיצה קטנה, פרק ח', פסקה ה'. בסדר? אם יש ספרים זה הכי טוב, אם לא, פסקה לא ארוכה, אפשר להחזיק, להטות אוזן. פרק ח', פסקה ה'. רחבות הלב, שבאה לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה. בכלל החיבה המיוחדה המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. שימו לב, איך, תראו איך, איך הפסקה הזאת מתחילה. אם אתם רואים רחבות לב, רוצים לאהוב את כל העולם, אומר לנו הרב קוק, צריך לבדוק טוב. כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זוהי מידתו של אברהם אבינו, אב המון גויים, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אבל, שימו לב עכשיו, יש שיסוד התרחבותה של חיבה זו באה מתוך קהות הרגש והאפלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה. ועכשיו יש פה מילים מפחידות, ואז היא ארסית, ארסית, ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא, שצריך להתרחק ממנו כמפני שור המועד. ושאייה יוקת שער, ציטוט מפסוק בישעיהו שמבטא כל מיני כוחות קשים, לדידי חזלי ומנגח כתורה. ציטוט מגמרא בפסחים, קוף י' ב', שאחד האמוראים אומר שתיזהר משור מועד כשהוא עולה בימי ניסן, כשהוא עולה מהאגם, והוא רואה את כל העשב, אתם יודעים איך זה אחרי הגשם הזה, בעזרת השם, הכל צומח יפה, ואז ימי ניסן, כשהוא רואה את העשב הזה, הוא מה שנקרא השור הזה, לא רואה בעין, הוא פשוט תוקף את כל מי שבאזור שלו, הוא רק רוצה לאכול. אתה רואה, כשאתה רואה אחד כזה, תברח כמלוא עין, כאילו, אל תתקרב לך לאזור שלו, לברוח מפני שור המועד. ביטוי מאוד קשה של הרב, שאומר, שצריך מאוד להיזהר מהדבר הזה. זאת אומרת, מה שתואר אצלנו בפסקה על משיח בן יוסף שיערק לפני שיבוא משיח בן דוד, הכוונה היא שמשיח בן יוסף יגיע לשלמות התפקיד שלו. זאת אומרת, עם ישראל יגיע למצב שבו באמת הוא באמת מכיר בערך שלו, הוא אוהב את עצמו בצורה חיובית, בצורה ערכית, צורה גדולה, מכיר את הסגולה שלו וכולי, ואז כדי לעבור מפה למצב הזה שאתה אוהב את כל העולם, אומר הרב, צריך שיקרה איזה משהו שמשיח בן יוסף ימות, זאת אומרת שהאהבה הלאומית קצת תחלש כדי שתיתן מקום לאהבה של כולם. אבל זה לא שהיא באמת תחלש, אני רוצה שנבין, היא כל כך חזקה, וזה מה שרואים בפסקה פה, היא כל כך חזקה שפשוט מרוב שהיא חזקה, אז מה היא גורמת? היא גורמת לזה שאתה כבר, אתה כבר לא יכול, אתה לא יכול כבר לאהוב את, את כל הגויים, כי אתה כל כך אוהב את עצמך. אז לכן מה צריך שיקרה? צריך שטיפה זה ייחלש, האהבה הזאת לעצמנו, כדי שבאמת ייפתח לנו המקום לאהוב את כולם. אבל זה בתנאי שלפני כן נעשתה עבודה פנימית של שעם ישראל באמת מחובר ואוהב את עצמו ויודע מי הוא וכולי. אבל, אומר הרב, צריך להיזהר מאוד, צריך בדיקה גדולה. אם אתה רואה תקופה שבה רצים לאהוב את הגויים, וזה קורה לפני שיודעים מי זה עם ישראל, זה ממש, ממש כאילו רואה את המציאות שלנו. אומר, זה ארסי. זה ארסי. זה ממש מה שקורה לנו. אנחנו נורא רוצים לרצות את כל העמים, ואנחנו עושים הסכמי שלום, אנחנו נותנים להם, למצרים נתנו את הכל, ואחר כך הסכמי אוסלו נתנו להם גם את הכל, וירדן, וכל מי שרק היה מוכן לגמרי בצורה אמיתית, לא יודע מה, לא היו נותנים לו כבר גם את ואנחנו בכלל נורא רוצים לרצות, ונורא אז חלק זה כל מיני שיקולים יותר קטנים, וחלק באמת דווקא אלה היותר, השמאלנים כאילו היותר אידיאליסטיים, הם דווקא באים מהמקום האידיאליסטי, אומרים לא, אנחנו לא רק עם ישראל, אנחנו רוצים באמת להיות מזרח תיכון חדש, אנחנו רוצים להתחבר לכל הגויים, אנחנו לא רוצים דווקא לבטא את עצמנו, זה גזעני, אנחנו רוצים, זה אומר הרב, זה יכול להיות ארסי, כי כשזה מגיע ממקום כזה, אז זה מגיע ממקום שאתה לא יודע באמת הערך שלך, כשאתה לא יודע את הערך שלך, אז אתה מגיע לזה ממקום, לא רק מקום לא טוב, אלא ממקום שאתה גם עושה נזקים לעם שלך. כי אתה לא מכבד, אתה לא מעריך את העם שלך, אתה לא מספיק יודע מה חשיבותו, מה תפקידו, מה ערכו, ואז אתה גם פוגע בו. אתה יכול אפילו להגיע למצב שאתה אוהב את הגויים יותר ממה שאתה אוהב את העם שלך, כמו שאנחנו רואים לפעמים. דברים שאנחנו רואים מול העיניים שקורים, שממש מתחזרים אוהבים את האכזרים, ובסוף הם מתחזרים לרחמנים, לעם שלך, כלומר העיוות הוא ממש יכול להיות ארסי, הוא יכול להיות קשה, ולכן הסדר של הדברים הבריא הוא הסדר שאמרנו. התרכזות פנימה בממלכה הישראלית בעומק גדול, כשבסוף בסוף בקצה הדרך אנחנו יודעים וזוכרים שאנחנו רוצים להגיע למצב של אהבת הכלל. ולכן אנחנו כל הזמן גם מזכירים את הדבר הזה מדי פעם, ומדברים עליו, ולומדים עליו, ולומדים על אברהם אבינו, ונברכו ברכו משפחות האדמה. לומדים פרשת לך לך, אז צריך לדבר על אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שכל העולם יתברך, כל האומות יקבלו ממנו, צריך לזכור את זה, זה אבינו הראשון. אבל גם אברהם אבינו, כדי לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא לא השאיר אותו באור כסדים בחרן, אמר לו, תלך לארץ משלך, למודדת משלך, תבנה שם עם משלך, אני אעשה אותך לגוי גדול, ובסוף, אחרי שאני אעשה אותך לגוי גדול, ואתה תהיה מאוד מאוד חזק בתוך המקום שלך פנימה, אז מה שיקרה זה נברחו בך כל משפחות האדמה. כן. קודם כל, השאלה השנייה, מה שהבאת לי גם כן להנחתה, בדיוק לפסקה הבאה האחרונה שאנחנו הולכים ללמוד, אז אני אשאיר לך את השאלה לאחרי. כלפי השאלה הראשונה, אז תראה, בכל הדברים האלה, התשובה היא, ופה בוודאי, זה לא שחור לבן. אני חושב שאמרתי את זה עכשיו במשפט האחרון. זה צריך להיות ברקע. קודם כל, מבחינה אידיאולוגית, זה צריך להיות בשאיפה. כלומר, אנחנו צריכים לגדול על זה. אנחנו צריכים לגדול על זה שלשם אנחנו שואפים. בפועל, אנחנו לכאורה יותר מתרכזים בעצמנו, בגלל שזה לא שחור לבן, זה לא סותר, הרי פה יש פה דברים מאוד גדולים, ואתה יודע, ומאוד מופשטים. בסוף, אם תהיה ראש ממשלה, יום אחד, אני מקווה שזה יקרה, שזה יצמח מתוך, ראש הממשלה יצמח מתוך בית מדרש, יצמח מתוך, באמת מתוך תורה, מתוך הבירור של הדברים האלה, סביר להניח שאנחנו כבר בתקופה, אנחנו כבר לא לפני 100 שנה, לא לפני 500, ובטח לא לפני 2000 ו-4000 שנה, אנחנו בתקופה כבר שעברנו משהו, והעולם בכללו גם עובר משהו שזה הופך להיות ככה, העולם מתחיל להיות כזה מין עולם מחובר כזה, כפר גלובלי גדול, ואתה לא יכול להיות היום בלי, אין מצב כזה היום לנהל מדינה, כאילו אין יחסי חוץ, אין מצב, כאילו זה ברור. אבל כל השאלה היא, מה היחס? האם אתה מבטל את עצמך ומתוך זה אתה בא לכל היחסי חוץ ולכל השגרירויות ולכל הזה, או שאתה בא עם כבוד לאומי, אתה בא עם מקום הזה. מתוך הכבוד הזה אתה אומר, אז בסוף יהיה משיח בן דוד, אז בכלל זה יהיה כאילו, תכף נראה את התיאור של הרב, איך זה יהיה. אבל תוך כדי, בצורה, בשלבים, בצורה, ולא כמו הדברים שהזכרתי, שבצורה מלאכותית אתה הולך ונותן ומתרפס ומבטר והכל בשביל, לפעמים זה לא נכון. לא תמיד כלכלית, לא מבחינה צבאית, לא מבחינה מדינית, לא מבחינה תרבותית. יש דברים שאתה אומר, לא, זה אני ואני לא מבטר על הערכים שלי, אם בתנאי ואתה מודע לערכים שלך בצורה מאוד משמעותית. היה, אני כבר לא זוכר מה בסוף היה עם זה בסוף, אבל זוכר שחשבתי בזמנו, אתם זוכרים, היה משהו מרוויזיון שישראל הייתה צריכה להריח, וזה היה צריך להיות בשבת, עכשיו אני לא זוכר, אולי כבר התחילה הקורונה, ובכלל זה לא היה, אני לא זוכר, לא זוכר מה היה בסוף, אני לא כך מתעניין בזה, אבל אני זוכר שהיה שם איזשהו סיפור של איזשהו החלטה שהיה צריך לקבל, האם אנחנו כאילו מחיילים שבת, מדינת ישראל בפרסיה, לעשות אירוע שהוא חילול שבת המוני, בגלל שמישהי מאצלנו זכתה, ואז שנה אחרי זה זה במדינה שמי שזוכה, וזה, ואנחנו, סתם, כן, דוגמה קטנה, כן, אתה אומר, אז יכול להיות שתוותר על האירוע, יכול להיות שתגיד, לא, אני עומד על זה שזה יהיה, לא יודע, אבל אתה, יש לך חוט שדרה, יש לי מדינת ישראל, יש לי שבת, יש לי ערכים, לא מוותר עליהם, ואז תאמין לי שהגויים ככה בסוף מעריכים אותך יותר. בסוף כשהם רואים, תמיד זה ככה, כשרואים מישהו שיש לו עמדה, שיש לו חוט שדרה, הוא יודע מה הוא רוצה, אולי ברגע הראשון זה נראה מתח, בסוף מעריכים את זה יותר, מתחיל מאיתנו, שאנחנו באמת נהיה בתוך זה. הפסקה האחרונה שאמרתי, זה לחזור חזרה רגע לפרק ה' פסקה י' א', יכול להיות שבאיזשהו, בתמציתיות גדולה, אולי הזכרנו את זה, אבל עכשיו זה ייראה אחרת, בדיוק לשאלה שאלון שאל עכשיו, פה הרב נותן, הייתי אומר, איזשהו, אפשר לומר, ציור, איזשהו מין תמונה, איך זה אמור להיראות באחרית הימים, נקרא לזה ככה. אז תראו, אני אומר שוב, פרק ה', פסקה י' א', ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. שימו לב, לפי המשפט הזה, אז אין עם ישראל, נמחק, כל העמים משפחה אחת, זהו, אנחנו כולם אחד, אין יותר. אבל העולם צריך לעידון התמציתי, שהאנושיות משתכללת על ידו באושר הצביונים המיוחדים של כל אומה. כלומר, קודם כל הוא אומר, רגע, לפני שמתאחדים כולם נהיים דבר אחד, מה לפני כן צריך לעשות? כל אחד צריך לדעת מי הוא, ומהו, אבל זה לא נגמר פה, וזה החיסרון תשלים כנסת ישראל, שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה, ובמילואה הגמור של כנסת ישראל יהיה שמור בעולם, בייחוד על ידי כישורה עם כל העולם כולו, כל הטוב שיוצא מפלוגת עממים, ושוב לא יימצא כל צורך בהתפלגות ממשית. ואז תראו את המשפט האחרון, והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת, ועל גביהם בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים כאשר דיבר השם. תראו את המעבר מהמשפט הראשון בפסקה, למשפט האחרון. במשפט הראשון היה נראה שמה? שכל העמים הם זה משפחה אחת, זהו, הם פה כבר, זה כפר גלובלי וכולם. במשפט האחרון הוא אומר, כן, הם יהיו כולם חטיבה אחת, ועל גביהם בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם ישראל. אז קודם כל, מבחינת השאלה ששאלת, יש פה כיוון של תשובה. זאת אומרת, ועוד משהו באמצע שאני רק אסביר אותו לפני שהם מסיימים. אז אומר הרב כך, המצב האופטימלי השלם זה שנכון, כולנו משפחה אחת, באמת יש פה אחדות גדולה מאוד, אבל האחדות הזאת לא יכולה להיות, והוא מסביר למה, היא לא יכולה להיות בלי שיש לה את הלב הזה, את האוצר הזה שנקרא כנסת ישראל, שהוא גם אחרי כל האחדות הזאת של משפחת העמים נשאר. זה נשאר שעם ישראל הוא סגולה, אפשר להשתמש בביטוי של הכוזרי, לב באיברים, הוא נשאר לב, הוא נשאר מרכז, אבל המרכז הזה הוא באמת כמו גוף אחד, כמו שהלב עם האיברים, כל האיברים קשורים ללב, הם מקבלים דם מהלב וחוזרים אל הלב וממנו, וזה גוף אחד, זה יחידה אחת ממש, ועדיין זה הלב. עכשיו, למה זה חשוב, הלב הזה, למה חשוב שהוא יהיה קיים גם לעתיד לבוא? אז פה מסביר הרב דבר מאוד מעניין, והוא אומר ככה, האחדות הזאת של משפחת העמים היא תבוא רק לעתיד. למה היא לא באה בשלב מוקדם יותר? כי זה ברור מאוד למה. כי מה היה קורה אם זה היה בא בשלב מוקדם יותר? אף עם לא היה מביא את התרומה שלו המיוחדת לטובת ההיסטוריה הלאומית, העולמית. כדי שההיסטוריה העולמית תהיה באמת שלמה, צריך שיהיה פה 70 אומות, כן, צורך העניין, כן, זה כביכול המספר, 70 אומות, שכל אחת יש לה איזה נקודה, היא מבררת את הנקודה הזאת, ואז היא נותנת את הנקודה הזאת לטובת הכלליות, בסוף, אחרי שכל אחד בירר את עצמו, אפשר באמת לחבר את כולם. ואומר הרב, האומה הישראלית, מה מיוחד בה? שהיא לאורך כל הדרך, וגם בסוף, גם בסוף, כשהכל מאוחד מאוד, לאורך כל הדרך, האומה הישראלית, יש לה בקטן, יש לה את התכונות של כל הגויים. אני חושב שהזכרנו את זה פעם, אני לא זוכר כבר אם זה פסקה שקראנו אותה בפנים או לא, כי באמת יש פה המון, ואני, כמו שאמרתי לכם, אני בוחר ככה את הדברים. יש לו באחת הפסקאות שהוא מדמה את זה ליחס בין בעלי חיים לבין האדם. הבעלי חיים, יש להם, הצבי רץ מהר, והאריה מאוד גיבור, וכל אחד יש לו את הזה, אבל יש לו רק את זה. זאת אומרת, הוא חזק, הצבי הוא חזק בלרוץ מהר, אבל הוא לא חזק בדברים אחרים. מה מיוחד באדם? אדם הוא לא רץ מהר כמו צבי, אבל הוא יודע גם לרוץ, וגם להיות גיבור כמו אריה, וגם להיות עז כמו נמר. יש לו מכל תכונה, יש לו אותה בתמציתיות, הכל מרוכז במקום אחד. להבדיל, אומר הרב, אחת הפסקאות פה בעריכות, אותו דבר היחס בין ישראל לאומות העולם. הוא אומר את זה גם פה בפסקה הזאת. של האומות יש איזו תכונה אחת חזקה, בום, זה כאילו, זה הנקודה שלה. עם ישראל יש לו מכל התכונות האלה, יש גמרא כזאת אומרת, ממך כאלה, אני לא זוכר כבר את כל הביטויים שיש שם, אבל מין ביטוי כזה שאומר שבאומה הישראלית יש המון המון תכונות, המון המון כוחות כאלה, שזה מה שעוזר לעולם, גם לאורך כל הדרך של הגיבוש של הדברים, ועוד יותר בסוף, כי מה יקרה בסוף? ולכן זה מאוד חשוב גם מה ששאלת. כי מה יקרה בסוף? בסוף העמים באמת מתבטל המושג הזה של העמים. כולם נהיים משפחה אחת. יש פה איזו בעיה, כי בסוף כשזה משפחה אחת, בסוף איפה יהיה בכל זאת, איפה ישמר הנקודה, כן, הנקודה התמציתית שיש לכל אחד בנפרד, איפה זה יישמר? אצל עם ישראל. כי עם ישראל, אותו אוצר, שגם לעתיד לבוא, כשכל המשפחת העמים נהיית משפחה אחת, עם ישראל עומד על גביהם, ויש לו, בתמציתיות, יש לו מכל מה שיש לכל האומות. אבל עכשיו, אחרי כל העבודה שנעשתה לאורך כל הדרך בעולם, אז עכשיו, החיבור הוא חיבור כמו שצריך. כל אומה הביאה את הנקודה שלה, ועם ישראל זה נשאר ככה בקטן, ועם ישראל פה הלב, הלב הזה יודע לתת את הכוח כל הזמן לחבר, למשוך את כולם, להיות למרכז, ואז אנחנו בעצם מגיעים למצב השלם, לתמונה השלמה. אז כן, שאלות, משהו, הערות, אז אם כן, מה שראינו, עדיין אפשר לשאול, אני אסכם במשפט, אז מה שראינו זה שנתחיל מהסוף, התמונה השלמה, מצב השלם הוא שבסוף יש משפחת העמים, הופכת להיות משפחה אחת, ועם ישראל עוצר על גביהם, שבעצם עוזר לאחדות הזאת לקרות. לאורך הדרך, עם ישראל צריך קודם כל להגיע לעצמו בצורה הכי שלמה, הכי עמוקה, הכי משמעותית, ולהיזהר לא לעשות את זה לפני הזמן. פרק ח' פסקה ה', אחרי שהוא עושה את זה כמו שצריך, אז כנראה יבוא איזשהו שלב שלא להיבהל ממנו. בעצם הרב אומר, אל תיבהלו, משיח בן יוסף ימות, אל תיבהלו אם פתאום תרגישו שאתם כבר לא כל כך אוהבים רק את עצמכם, אלא אתם פתאום אוהבים יותר את כל העולם, זה בסדר. זה טוב ככה, כי אחרת לא תוכלו לאהוב את כל העולם, אם כל הזמן תאהבו רק את עצמכם, לא תגיעו למקום הזה. לכן באיזשהו שלב, ואתם יודעים מה? אולי מה שעושים היום, כמו שאמרנו, אותם, נקרא לזה, בדרך כלל זה אנשי שמאל, באופן כללי, אולי זה איזושהי הכנה לא טובה, כמו שאמרנו, ארסית אפילו לפעמים, אבל אולי זה איזשהו מין, מין איזה הערה כזאת, שהקדוש ברוך הוא שולח ואומר, תראו, אתם רואים את האנשים האלה? אל תתייחסו אליהם כל הזמן בשלילה. יש לפעמים, זה מאוד כואב לי, זה משפט ככה באמת על החיים שלנו. יש לפעמים ככה חבר'ה מהציבור שלנו שממש כאילו מתייחסים לשמאלנים בכזאת, בכזה כעס, בכזאת צנאה, כאילו אין להם שום נקודת אמת, כאילו הם שונאי ישראל ממש... כמעט אומר, אם הייתי יכול, הייתי חס וחלילה, לא יודע מה עושה להם. וזה חבל, כי זה סימן של הסתכלות לא מספיק עמוקה. הסתכלות עמוקה אומרת, נכון, מבחינה מעשית הם טועים, הם עושים פה נזקים. מבחינה פנימית הם צועקים פה משהו. הם צועקים פה איזו צעקה שאנחנו צריכים לצעוק אותה. אנחנו צריכים לבוא להגיד, חבר'ה, זה הולך לשם, דווקא בגלל שזה הולך לשם, בינתיים זה צריך להיות יותר מרוכז פה. ואז, כשזה יגיע לשם, זה יהיה כמו שצריך. אז אולי, אולי התפקיד שלהם זה קצת לצעוק את הצעקה הזאת, ככל שזה יבוא יותר מבתי המדרש, יבוא יותר מתוך תורה, יותר מתוך באמת אהבת ישראל אמיתית, אז לא יהיה צריך שאנשים שעושים את זה בצורה לא נכונה עושים את זה, זה יבוא פשוט בצורה הטובה, בעזרת השם. שריכם, ברוכים תהיו.